השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
את הפרק הקודם הקדשנו לשאלה מה הוביל לספק הגדול, האם יציאת מצרים התקיימה במציאות, או שאנחנו מתכנסים מדי שנה סביב שולחן החג ומעלים על נס בדיה משוללת כל בסיס היסטורי. דיברנו על כך שבפועל מי שעורר את הספק בדבר אמיתות יציאת מצרים היו חוקרי התנ"ך, שאליהם הצטרפו בשמחה ובססון ארכיאולוגים ישראלים שמשתייכים לזרם שהאקדמיה מכנה בשם מינימליסטים או מכחישי התנ"ך. הדברים שאמרו התפרסמו בכל אמצעי התקשורת וטלטלו את הציבור הרחב שמגדיר עצמו חילוני. לשם ההגינות ולשם עשיית הצדק, צריך לציין שקיימים חוקרים רבים שחולקים על העמדות הקיצוניות של המכחישים למיניהם ולסוגיהם, שמסיבה לא ברורה קולם לא נשמע.
אז באמת מה שאמרנו.
עכשיו הגיע הזמן שנתמודד בעצמנו עם השאלה האם לסיפור יציאת מצרים יש בסיס ריאלי או שהוא בדיה נחמדה וקדומה. כדרכנו נתחיל בכך שתספרי לנו ליאורה את הרקע לסיפור ותשבצי אותנו במסגרת הזמן והמקום.
בשמחה רבה. תראה, הפרקים האחרונים של ספר בראשית מסתיימים בסיפור ירידתם של יעקב ובניו מארץ כנען והצטרפותם ליוסף שבשלב הזה חי שנים רבות במצרים. זהו. סיימנו את ספר בראשית, הפכנו דף, ועכשיו אנחנו בפרק הראשון של ספר שמות, שמתאר כיצד צאצאיו של יעקב הפכו עבדים במצרים. וצריך לציין שגם ספר במדבר מקדיש לנושא זה מספר פרקים.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
הכרונולוגיה המקראית היא מאוד מאוד בעייתית. מקובל להניח שהשנים 1700 לפני הספירה, 1600 לפני הספירה, חותמות את התקופה שעליה מספר ספר בראשית. ועד שקמו מכחישי המקרא למיניהם ולסוגיהם, המקובל היה לתארך את סיפור יציאת מצרים לסביבות שנת 1250 לפני הספירה. עכשיו תראה, הכרונולוגיה המקראית איננה מדויקת, ולכן אפשר לאחר או להקדים אותה במספר שנים.
אבל אני מציע שלשם הנוחות נאחז בשנת 1250 לפני הספירה.
בסדר אמור.
מכאן שאנחנו מדברים על אירוע שהתרחש, אם אכן התרחש, לפני כ-3,300 שנים. וכן שהמעבר מספר בראשית לספר שמות מקפיץ אותנו איזה 400 שנים קדימה.
נכון מאוד. במהלך 400 השנים שחלפו מאז שיעקב ובניו ירדו למצרים, כך מסופר בתנ"ך, צאצאיהם התרבו והתרבו והמשפחה הקטנה הפכה עם עצום. ואני מצטטת מתוך פרק א' שבספר שמות.
בבקשה.
וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויומר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו כלומר מאיתנו הווה נתחכמה לו פן ירבה, כלומר פן יתרבה, כן. והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. תראה, לדעת החוקרים שעדיין לא שללו את סיפור יציאת מצרים, פרעו שאליו מתכוון הכתוב, הוא פרעו רמסס השני, שמלך על מצרים 67 שנים, הרבה שנים, למין שנת 1279 לפני הספירה ועד 1213 לפני הספירה.
התיאור הזה של בני ישראל שהתרבו בצורה המונית על ידי השרצה כמו דגים וצפרדעים נשמע לי קצת בעייתי. אבל אני מניח שהוא משרת את הצורך של המספר לתאר את הישועה האלוהית כישועה לאומית רבת רושם ולא כזה ישועה פרטית של קבוצה קטנה שלא הייתה מותירה אחרי הכל חותם. אני צודק?
כן, זה גם מה שאני חושבת. אך בנוסף, הציטוט שקראנו עכשיו משרת שלושה עניינים חשובים שישרתו אותנו גם בהמשך.
Okay.
הדבר הראשון, פרעו הפך את בני ישראל לעבדים משום שחשש שהם עלולים להוות גיס חמישי שיצטרף לאויביו מחוץ. זה דבר ראשון. דבר שני, כדי לדלדל את התרבותם העצומה, הוא הורה להשליך ליאור את הבנים שיוולדו להם.
והנקודה השלישית, הצגת פרעו כרשע מרושע יוצרת הצדקה פסיכולוגית למכות הקשות שהוא עתיד לספוג מידי האל אחר כך, שהרי ברור שהאלוהים לא יכה מלך צדיק שנהג בנדיבות וברוחב לב עם בני עמו, זה משרת את הסיפור.
נכון מאוד, וסיפור ישועה גדול של עם גדול באמת מותיר רושם עז בהרבה מאשר סיפור ישועה קטן וצנוע של משפחה חסרת חשיבות. עכשיו, לענייננו, מבחינה ספרותית, הדברים שאמרנו עד עכשיו מהווים הקדמה או אקספוזיציה לסיפור יציאת מצרים, וכמובן לסיפור הולדתו של המנהיג הגדול משה. כן, בנם של יוכבד ואמרם, שהיו מבני העבדים העבריים שפרעו גזר להשליך ליאור את בניהם.
אז נעבור לסיפור המקראי. יוכבד, כך מסופר, החביאה במשך 3 חודשים את משה הקטן, ומשלא יכלה עוד להסתירו, יכינה תיבה הקטנה מגומה, שהוא צמח ביצתי שגדל על גדות הנילוס. לתוכה, לתוך התיבה, היא הכניסה את בנה, ואת התיבה שלחה לנוע על פני היאור השקט ורחב הידיים, שבפועל שרצו בו תנינים והיפופוטמים ונחשים, אבל אוקיי. ביתו של פרעו שיצא לרחוץ ביאור, שמע את כל בכיו של התינוק ואספה אותו אליה. היות שמשתה את התיבה מהמים ודיברה עברית, היא קראה לתינוק משה.
כן.
אוקיי, סיפור בעייתי כשלעצמו, נשמע לי כמו אגדה, אבל אוקיי.
בסדר. תראה, התנך לא מביא את סיפור ילדותו של משה בבית פרעה, ובפעם הבאה שאנחנו פוגשים אותו, הוא כבר איש מבוגר. באחד הימים, כך מסופר, ראה משה עבד מעבדיו של פרעה, הורג איש עברי, ובתגובה הרג משה את המצרי. היות שהדבר נודע, הוא נמלט אל מדבר סיני, ושם מצא מחסה בביתו של כהן מדייני בשם ראואל או יתרו או יתר, וגם נשא את ביתו ציפורה לאישה. משה הפך רועה צון בבית יתרו. אחד הימים בלכתו במדבר נגלה לעיניו מחזה מופלא. שיח קוצני שהתנך מכנה בשם סנה. התלקח לפתע ועלה באש, ומתוך הסנה הבוער בקע קולו של אלוהים, שהטיל עליו את השליחות לחזור למצרים, להתייצב בפני פרעו ולדרוש ממנו לשחרר את בני ישראל מעבדותם.
נמשיך את הסיפור. משה חוזר למצרים, ואהרון אחיו הצטרף אליו. השניים התייצבו בפני פרעו ודרשו ממנו בשם האלוהים שיתיר לבני ישראל לצאת 3 ימים למדבר, לחוג חג כלשהו שאת פשרו התנך לא ממש מגלה לנו.
נכון.
היות ופרעו היה רשע גמור, הוא סירב לבקשתם, אפילו התבטא בזלזול כלפי אלוהי ישראל שאותו הוא לא הכיר, משום שהוא לא היה חלק מפנתאון האלים במצרים. ואם לא אכפת לך, תצטטי.
כן, בשמחה רבה. ויומר פרעו, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח.
ואם לא די בסירוב הזה, החליט פרעו להוכיח למשה ואהרון מי הוא האדון האמיתי בשכונה, ולכן הכביד עוד יותר את תנאי עבדותם ואת סבלם של בני ישראל. כפי שציינו קודם, מעשיו הרעים של פרעה וחוצפתו מצדיקים את 10 המכות הקשות שהכה אותו האלוהים. ולקינוח, גם את המכה 11 שהטביעה את כל צבאו בים סוף, והנה יש לנו צדק היסטורי, כולם שמחים ומאושרים.
ממש.
היות שהתנך קובע שב-14 לחודש ניסן הכה אלוהים את בחורי מצרים, ושמיד לאחר מכן הוא הושיע את בני ישראל והוציאה מעבדות אל חירות, אנחנו חוגגים את ליל הפסח בתאריך זה. למחרת, ב-15 לניסן, מתחיל שבוע חג האביב, הטיולים שבו אסור לאכול חמץ, שהפקחים של משרד הדתות עוברים מדלת לדלת על בתי העסק בתל אביב וכונסים את בעלי המסעדות הכופרים, שמוכרים פיתות וכיוצא בזה.
יותם, אני ממש גאה על התוספת ההיסטורית שלך.
כן, היסטורית.
ממש. אבל אתה יודע מה, בוא נחזור לסיפור יציאת מצרים.
יאללה.
כ3 חודשים לאחר שבני ישראל עזבו את מצרים, הם הגיעו אל הר האלוהים, שאיש איננו יודע היכן הוא, והם חנו למרגלותיו. כעבור עוד 3 ימים, התרחש מעמד הר סיני הכביר, שבו נגלה אלוהים בתמרות אש ואשן בפני יוצאי מצרים. הוא נתן להם את תורתו, וקראת איתם ברית שמוכרת לכולם בשם הברית שנחרטה במעמד הר סיני.
וזה מספר שמות.
כן, פרקים י' וכף.
אוקיי.
לאחר שהסתיים המעמד הגדול, המשיכו יוצאי מצרים לחטט את רגליהם במדבר סיני 40 שנה נוספות. והמסע הסתיים כאשר בני ישראל ויהושע בן נון, מחליפו ויורשו של משה, חצו את הירדן ונכנסו לארץ המובטחת.
מכאן שסיפור יציאת מצרים מחייב אותנו לעבור 3 תחנות. מצרים, מדבר סיני וישראל.
טוב, אז בוא ניכנס לתחנה הראשונה שלנו במצרים. כן, בוא.
גם אם נתעלם מדברי החוקרים שמתהדרים בתואר מכחישי המקרא, סיפור יציאת מצרים, איך נאמר, נראה אבסורדי מתחילתו ועד סופו. תגידי את, איזה אדם הגיוני יכול להאמין שעשר המכות המפורסמות פגעו רק במצרים ולא בבני ישראל שחיו בקרבם? הרי מי יכול להאמין שמשה שלח המוני צפרדעים לחדרי המיטות של המצרים, אבל הם נעצרו בדלת חדר השינה של בני ישראל? וזה רק תחילת הרשימה. זה נשמע לך ריאלי כמו שאמרנו?
תראה, סיפור יציאת מצרים מתחילתו ועד סופו באמת עומד בסימן הניסים והנפלאות שעשה אלוהים לבני ישראל. האדם הדתי רואה בהם אמת מוחלטת והוכחה גלויה שמעידה על עוצמתו האינסופית של אלוהי ישראל. מנגד, האדם החילוני מכניס אותם למגירת האגדות יחד עם סיפורי שלגיה וכיפה אדומה. אלא שיותם זו רק חצי אמת.
מה החצי השני?
החצי השני הוא ריאלי לחלוטין.
אז בואי נדבר ברשותך על הפן הריאלי של הדברים. בואי נהיה ריאליים.
קדימה. תראה, אמרנו שנהוג לייחס את סיפור יציאת מצרים לסביבות שנת 1250. אז בוא נחזור לסביבות הזמן הזה ונתחיל את כל הסיפור מההתחלה.
אני נשבע לך שלא זזתי מהנקודה הזאת, אני שם.
אני שמחה לשמוע. שנת 1250 לפני הספירה שולחת אותנו לימיו של רמסס השני, שמלך על מצרים למין שנת 1279 ועד שנת 1213 לפני הספירה. רמסס היה מלך גדול וחזק, הוא היה בנאי גדול שניהל את שלטונו ביד רמה ובזרוע נטויה. אלא מה? שמצרים בימיו הייתה ממלכה חלשה, ובסוף ימיו השלטון המרכזי בקושי שרד, ומצרים הלכה ונחלשה עוד יותר, ובפועל היא מעולם לא חזרה להיות מה שהייתה בימי גדולתה.
ולמה בעצם היא נחלשה?
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה שתיקח אותנו קדימה. אחת הסיבות לחלשותה של מצרים היה טפטוף איתי אך מתמיד של מסתננים שהחל למעלה מאלף שנים קודם לכן. מדובר בנוודים שהסתננו למצרים מכיוון ארץ ישראל של ימינו, ודרך המדבריות המקיפות אותה.
בדיוק כמו אברהם שירד למצרים באיזשהו שלב.
נכון מאוד, אבל אתה צריך להוסיף גם את לוב ואת סודן, שגם הם סובבות את מצרים, וגם הם ניפקו לפנים הארץ מסתננים רבים מהכיוון שלהם. היות שמצרים הייתה אסם התבואה של העולם הקדום, המסתננים האלה טפטפו את עצמם לתוכה במטרה למצוא במזון, וזו כבר עובדה שיש לה תיעוד מקיף. אלא מה? שהמסתננים האלה היו אוכלוסייה זרה שלא הייתה נאמנה לשלטון המרכזי, ובנוסף הם גם היוו נטל כבד על כלכלת מצרים. אתה יודע משהו? אם הדברים האלה מזכירים את מה שקורה בימינו, ואת הנהירה של הסודנים לישראל, ואת המוני הפליטים שנוהרים לאירופה, ובכלל את מה שקורה היום באירופה, אז זה בדיוק המצב.
ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
נכון. כדי למנוע ממסתננים לחדור לתוך הארץ, בנו המצרים מצודות בסיני, ותופעה דומה של נהירת מסתננים מהמדבר התרחשה אלפי שנים גם באזור הפורה שבין הפרת לבין החידקל, תחום עיראק של ימינו, עד שמלך בשם סרגון הקים חומה כדי למנוע מהם לחדור לארצו.
וזה מזכיר לי למשל את החומה שבנתה ישראל בין מדינת ישראל למדבר סיני, או לחומה למשל שבנו הסינים למטרה דומה, או אפילו את החומה שנשיא ארצות הברית טראמפ מספר שהוא רוצה לבנות עכשיו כדי למנוע את המסתננים מגבול מקסיקו. כך בנו מלכי מצרים, מצדים וחסימות, כדי למנוע את כניסת המסתננים לגבולם, נשמע הגיוני לגמרי.
הדברים שאמרנו כאן מתארים מציאות שמוכרת לכל אחד מאיתנו, ויותם, תשמע, אין לראות בהם אמירה פוליטית כלשהי. חדירה של אוכלוסיות זרות לפנים הארץ היא תופעה אוניברסלית שחוזרת על עצמה אלפי שנים, ואנחנו יודעים שהיא עלולה לסכן את יציבות השלטון המרכזי, ואני מדגישה את הנקודה הזאת משום שמה שקורה היום באירופה מסייע להבנת הסיפור שלנו ולהמשך דברינו. כ-500 שנים לפני יציאת מצרים. אז אתה צריך לחזור אחורה אל סביבות שנת 1730 לפני הספירה, חדרה למצרים קבוצה שהגיעה מכיוון סוריה וארץ ישראל.
את מתכוונת בוודאי להיקסוס, שנקראו מלכי הארצות הזרות. ההיקסוס שהגיעו מכאן, מארץ ישראל, מארץ כנען, ומאזור סוריה, השתלטו בהדרגה על עמק הדלטה, והקימו בתוך מצרים ממלכה משלהם, שעליה שלטו במשך משהו כמו 100 שנים.
נכון מאוד.
עד שגורשו משם בסביבות שנת 1570 על ידי מלך שנקרא יחמס. יחמס הזה גירש אותם חזרה לארץ כנען, למקום בשם שרוחן, שלדברי החוקרים נמצא ומזוהה לא הרחק מעזה של ימינו.
אתה יודע מה? אחרי שאמרת את הדברים האלה, בוא נקרא בשנית את הפסקה שקראנו קודם. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע אל יוסף, ויומר, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, כלומר מאיתנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. תראה, לחששו של פרעה, שמה מה שקרה בעבר עם החיקסוס יחזור בשנית, היה בסיס היסטורי שמתועד גם בתעודה שירית שנקראת התוכחה מפי איפובר, שחוברה איפשהו בסביבות 1600 לפני הספירה. עכשיו, לא בטוח שהתוכחה הזאת מתייחסת לחיקסוס, אך לא ניתן להתעלם מסמיכות הזמנים. התוכחה מתארת כיצד שבטים פראים חדרו לפנים הארץ, שדדו את תושבי מצרים והרסו את עריה. כתוצאה מכך, הממלכה היציבה והמפוארת הפכה לממלכה שנתונה בכאוס חברתי ובייאוש מוחלט. אתה יודע מה? אני אקרא ממך שלוש שורות מתוך התוכחה הזאת שמתארת את הדברים האלה.
בבקשה.
אכן כן, אנשי המדבר התפשטו בכל רחבי הארץ. המושבות הושמדו. ברברים, לדעתי המונח ברברים לא היה קיים, אבל זה תרגום של ה... כן, זה חלק מהתרגום. ברברים מבחוץ באו למצרים. באמת אין עוד אזרחים בשום מקום. אם כן, נעלם הצחוק ואיננו נאסר עוד. היללה היא המתפשטת בארץ, הכוונה כמובן לארץ מצרים, מעורבת בקינה. ראה, עתה הגיע המצב לנקודה שהארץ נגזלת ממלכותה בידי מעטים חסרי אחריות.
שמי, אפשר לקחת להדביק את זה לכל כך הרבה אירועים שקורים בימינו, שזה מדהים.
נכון מאוד. עכשיו תראה, לחשש של פרעה, שמה שקרה ב-1730 לפני הספירה, יחזור 500 שנים יותר מאוחר, היה בסיס היסטורי איתן. אתה זוכר שציר הזמן שלנו הוא סביבות 1250?
אני לא מפסיק לזכור, אני רושם לי את זה פה כל הזמן.
יופי אותם. אז בוא ניקח עוד 50-70 שנה אחורנית, ונחזור איפשהו לסביבות שנת 1300 לפני הספירה, בסדר?
חזרנו.
אוקיי. בסביבות שנת 1300 לפני הספירה, עברו הארצות השוכנות לצד החוף המזרחי של ים תיכון, טלטלה עצומה והשתנו ללא הכר. פלישתים, או בשם קצת פחות מוכר, גויי הים, גוי זה עם, עם הים, הים כן, הגיעו כגל צונמי עצום מאיי יוון, נחשול אדיר של אנשים, דומה מאוד למה שראינו ששוטף את אירופה, שטף את ממלכת חטא הצפונית,
שזה טורקיה וסוריה שימינו,
נכון, והחריב את הממלכה העתיקה עד היסוד. בהמשך, או אולי במקביל, יפנו הפלישתים את ספינותיהם לעבר רצועת החוף של מצרים, ורעמסס השני וזה שבא לאחריו נלחמו בהם עד חורמה מחשש שמה הם יעוללו למצרים את מה שעוללו לממלכת חטא.
כלומר, שהפלישתים יעשו למצרים את מה שעשו להם החיקסוס כמה מאות שנים קודם לכן, החשש היה מוצדק.
נכון מאוד. זה בדיוק ככה. המלחמה בפלישתים ארכה עשרות שנים, וסופו של דבר היא הסתיימה בכך שהמצרים עדפו אותם לכיוון ארץ ישראל של ימינו.
את הפלישתים.
כן, את הפלישתים. הם עדפו אותם לעבר החוף של עזה, אשקלון ואשדוד. וזו הסיבה שבגללה ויתרה מצרים על אחיזתה בארץ כנען שעליה שלטה 300 שנים. ובכלל, מי ששואל את עצמו, כיצד הגיעו הפלישתים לארץ ישראל? זו התשובה.
כלומר, אם אני מבין נכון, כאשר החוקרים שאותם הזכרנו בפרק הקודם, טענו שיציאת מצרים התרחשה מכיוון ארץ ישראל למצרים, הם התכוונו להשגת חילותיהם מהארץ כתוצאה מהלחץ הפלישתי על הדלטה של מצרים?
כן, כן, זה בדיוק הרקע ההיסטורי שעליו התבססו. והנקודה שחשובה לנו כרגע היא שאם לא די באוכלוסייה שכל הזמן הסתננה למצרים והחלישה אותה מבפנים, הרי שאתה נוספה למצרים מלחמה ממושכת בפלישתים באזור הדלטה. החבירה של שני הגורמים האלה יחד החלישה מאוד את השלטון המרכזי, והעובדה הזאת מובילה אותנו אל כלל זהב שחוזר על עצמו פעמים רבות בהיסטוריה. הכלל הזה קובע שהיחלשות השלטון המרכזי מהווה הזדמנות פז לעבדים לברוח אל חירותם.
ובסביבות שנת 1250 לפני הספירה, התקיים הכלל הזה במצרים שהחזיק המוני עבדים.
נכון.
ומכאן שבאופן אובייקטיבי לחלוטין, וללא קשר למסופר בתנך, נוצר בעצם במצרים חלון הזדמנויות לעבדים להימלט אל חירותם.
נכון מאוד.
אתם מאזינים לעושים תנך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך.
תראי ליאורה, העובדה שבמצרים נוצר חלון ההזדמנויות הזה לבריחת עבדים, ושלפי התנ"ך בני ישראל היו עבדים נמלטים, יוצרת סמיכות זמנים אפשרית. אבל זו לא הוכחה מספקת. את יודעת, אני מחפש את האקדח המעשן, שאולי יסיר את הספק שהעבדים ברחו ממצרים והגיעו לישראל. Okay. במילים אחרות, הוכחות. אני רוצה הוכחות. ככה גם, אני מניח, רוצים המאזינים שלנו.
תראה אותם. בפרק הקודם דיברנו על הסיבות שבגללן לא נמצאו עדויות ארכיאולוגיות ליציאת מצרים, כך שמההתחלה אין לנו מה לחפש אקדח מעשן. ובכל זאת, יש בידינו הרבה מאוד עדויות עקיפות שביחד יוצרות משקל היסטורי משמעותי. ספר שמות מספק גלריה תמונות מרשימה ביותר של החיים שהתקיימו לצידי הנילוס, שהיה ועודנו העורק המים היחיד שחוצה את מצרים הצריכה. בין שתי גדות הנילוס רחשו חיים שהיו יכולים להתקיים אך ורק שם, ולא בשום מקום אחר זולתו, ובוודאי שלא בישראל. והשאלה, כיצד התמונות האלה הגיעו לידי כותבי התנ"ך, צריכה כל הזמן לנקר במוחנו.
אז תני לנו דוגמאות אחדות לאותן תמונות מצריות.
אוקיי. ציינו קודם שהחיקסוס שהגיעו מארץ כנען למצרים, התיישבו באזור הדלטה, ושם הקימו ממלכה משלהם. ספר שמות מציין שבני ישראל ישבו בארץ גושן. ואתה יודע איפה זה ארץ גושן?
לא, אבל את בטח תספרי לי.
נכון, לדעת הארכיאולוגים, ארץ גושן נמצאת באזור הדלטה של מצרים.
אוקיי, אנחנו מתחממים, אבל לא מספק אותי עדיין עוד דוגמה.
אוקיי, נתן לך עוד דוגמה. ספר שמות מספר שיוכבת, אמו של משה קלעה תאבה קטנה מגומה, שהוא צמח ביצתי. כדי למנוע את חדירת המים לתוך התיבה, היא משכה אותה בזפת, ואני מבקשת לצטט באוזניך את הפסוק הבא. ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת. חמר וזפת הם מילים מקבלות. חמר זה זפת. ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור.
ספרי לי על הגומה הזה.
הגומה היה מרכיב חשוב בתעשייה שהתפתחה לצידי הנילוס. הוא שימש לשם כליאת סלים, סנדלים, סירות קטנות ותיבות שאותן באמת השיטו בנילוס. החמר שבו ציפתה יוכבת את התיבה הוא חומר ביטומני, צמיגי, שהשם העממי שלו הוא זפת. מדובר בחומר גלם שלא מצוי בישראל, אך אתה יודע איפה הוא נמצא?
איפה?
במצרים. הוא נוצר מזיקוק של נפט גולמי ששימש את המצרים לאיתום הספינות שלהם, והוא היה בשימוש נרחב גם לצורך חניתת המומיות, והגומה שימש כמובן גם בתעשיית הפפירוס.
שזה מקום טוב להזכיר שמקור המילה פייפר באנגלית הוא פפירוס. פרופסור ישראל קנול, שמדבריו הבאנו בפרק הקודם, אשר קבע שצבא מצרים טבע באגם החולה, התבסס על העובדה שבאגם החולה צומח גומה.
כן, רק שפרופסור קנול שכח לציין שתעשיית הגומה התפתחה ליד הנילוס, שאורכו כמעט 7,000 קילומטר, ולא ליד השלולית שאנחנו מכנים בשם הנכבד אגם החולה.
ועד שמר תשובה לא מצא נפט בים התיכון, גם זפת להתאימה מפני חדירת מים לא ממש היה בישראל. כנראה שקנול שכח את הפרט הזה גם, ובואי נתקדם.
אוקיי.
מה לגבי הצירוף ים סוף?
תראה, הצירוף של ים וסוף, או ים סוף, איננו מוכר בישראל, אך הוא תיאור מדויק של הלגונות של חופי מצרים, ששם באמת גדל סוף.
יש עוד פרטים מצריים כאלה, תמונות מצריות כאלה?
פרט מצרי מובהק נוסף שיכול היה להתקיים אך ורק לצידי הנילוס הוא הסיפור שלפיו פרעה ציווה על בני ישראל לאסוף קש ותבן כדי להכין ממנו לבנים. במצרים נמצאו תעודות וציורי קיר רבים שמתארים את חייהם המוללים של העבדים שעסקו בבנייה ונשאו על גבם שקי טיט.
טיט, תסביר לנו.
הטיט שימש לתעשיית הלבנים. הוא בעצם היה סחף בוצי של הנילוס שלו הוסיפו קש. כאשר הקש בא במגע עם הטיט הרטוב, הוא הפך חומר דביק. את העיסה הזאת שמורכבת משני החומרים, יצקו העבדים לתוך תבניות, שאותם הם ייבשו בשמש או עפו בתנורים. בנוסף, במצרים נמצאו תעודות שמעידות שעל העבדים היה למלא מכסת לבנים יומית, וכן שהמצרים הציבו עליהם נוקסים מפקחי עבודה מבני העבדים עצמם. עכשיו בוא נקרא מה כתוב בפרק ה' שבספר שמות. אתה רוצה לקרוא אולי?
בבקשה. והיצב פרעה ביום ההוא את הנוקסים בעם ואת שוטריו לאמור. לא תוסיפון לתת תבן לעם, ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים, תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו. מתכונת לבנים לאורה?
וזו בדיוק המכסה היומית שהייתה מוטלת על העבדים לעשות. יש לנו תיאור מדויק של תעשיית הלבנים במצרים. עכשיו, אמרנו שהמצרים גם העמידו מפקחים מבני העבדים עצמם. כדי לפקח שהמכסה הזאת תתמלא. אתה רוצה לקרוא או שאני אקרא?
בבקשה.
אוקיי. ותכבד העבודה לאנשים ויעשו בה. ויפוץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. ויוקו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעו. כלומר, השוטרים מבני ישראל, המפקחי עבודה מהעם עצמו. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעו לאמור, למה תעשה חול לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוקים וחטאת עמך. ויומר פרעו, כן? נרפים אתם, נרפים, ואתה לכו עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן הלבנים תיתנו. תראי אותם, תעשיית לבנים לעולם לא הייתה יכולה להתפתח בישראל, משום שמהזפזוף של הירדן אין סחף, שהוא הבסיס העיקרי בתעשיית הלבנים, ולכן בישראל בנו מאבנים קטנות שהונחו זו על גבי זו, ולא מלבנים. את הרווח שבין האבנים באמת סתמו עם קצת טיט.
יש עוד פרטים שתורמים לתמונה המצרית הזאת?
כן, בוודאי.
למשל?
תראה, עד ימיו של שלמה שהקים בית מקדש וארמון, לא היו בישראל עבדים שבנו מבנים גדולים כמו פירמידות, ארמונות ומקדשים. אתה יודע מה, גם בתקופתו של שלמה לא בנו מבנים כל כך גדולים.
ועל זה עוד נדבר בפרק אחר.
כן, אין ספק. ולכן גם תיאור השוטרים הנוקסים בעבדים לא יכול היה להתקיים בישראל, אך הוא התקיים גם התקיים במצרים שהסיקה במהלך שנותיה אין ספור עבדים.
טוב, אני חושב שמצינו את גלרת התמונות המצריות האלה ושהגיע הזמן לצאת ממצרים ולהתקדם אל השלב השני שלנו, המסע במדבר סיני שנמצא בין מצרים לבין ישראל. מה אנחנו יכולים לומר על ההליכה במדבר? וכן, אני יודע, אני כבר קורא את פנייך, את רוצה להזכיר לי שאנחנו שוב עומדים על שנת 1250 בסביבות השנה הזאת.
אתה כבר מכיר אותי.
כן.
דיברנו קודם שהמלחמה בפלישתים התרחשה לאורך החוף של מצרים. היות שלמלחמה זו יש תיעוד מקיף, לא ניתן להטיל ספק באמיתותה. לענייננו, בין אם יציאת מצרים הייתה או לא הייתה, המלחמה לאורך החוף לא אפשרה לאף אחד ללכת במסלול קצר ונוח זה שמחבר את ישראל למצרים.
המשמעות המעשית של הנתון הזה הוא שבסביבות שנת 1250 לפני הספירה, פתח המילוט היחיד ממצרים היה או במעלה הנילוס לכיוון אפריקה השחורה, לא רעיון כזה טוב,
נכון.
או דרך מדבר סיני לכיוון ישראל, והתנך מתקדם עם האפשרות השנייה.
נכון.
צריך לציין שלא רק בגלל המלחמה, נתיב החוף הזה היה חסום. החוף היה נכס כלכלי ואסטרטגי של מצרים. לכן הם הקימו שם מצודות והציבו חיל משמר פשוט כדי להגן על דרכי המסחר שלהם. גם סיבה זו מסבירה מדוע נתיב המילוט היחיד שנותר היה דרך מדבר סיני. ספר שמות מספק לכך עדות מדויקת. את רוצה לקרוא?
בשמחה רבה. והיא בשלח פרעו את העם ולא נחם. נחם זה הוביל או הנחה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, ופה הכוונה למלחמה בפלישתים. כי אמר אלוהים, פן ינחם, התחרט, העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אוקיי? מנקודת מבט היסטורית, הדברים האלה מדויקים לחלוטין. ושוב כדאי להזכיר שגם היום אלה שמבקשים לגנוב את הגבול ממצרים לישראל, עושים את זה דרך המדבר.
ולא דרך עזה, שזה כיף גדול.
כן, ספר שמות וספר במדבר חוזרים ומתארים את התלונות הקשות של ההולכים במדבר על המחסור הקשה במים ובמזון. אני אקרא לך דוגמה אחת מתוך רבות שמתארות את התלונות של בני ישראל. ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין, ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה, ויאמרו, תנה לנו מים ונשתה. ויצמא שם העם למים, וילן, והתלונן, וילן העם על משה, ויומר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקני בצמא? ויצעק משה לאדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני.
ובצדק, התנך אומנם מתייחס בשלילה לתרונותיהם של בני ישראל, אבל מי שמכיר את המדבר ואת ההליכה בחולות ועל פני משטח אבנים מחודדות, את היובש והשמש הקופחת, יודע שהתרוניות מתארות מצוקה אמיתית. התנך מציין שההולכים הגיעו מפעם לפעם לנאות מדבר, ששם יש מים. ואכן, במדבר סיני ישנם נאות מים חבויים כאלה. ולכן זהו מדבר שניתן לחצות אותו. לדעתי, לו אנחנו לאור היינו משחזרים היום את המסע הזה, בלי הליקופטרים ובלי ציוד מודרני שיוצנח לנו דרך האוויר, גם אנחנו היינו משמיעים את אותם טרוניות עצמם, זה לא כזה כיף גדול לצעות במדבר.
תראה, אנחנו היינו משמיעים את אותם טרוניות, גם אם ההליקופטרים היו מצניחים לנו מים ומזון. כנראה. אבל תשמע, מכיוון שהצנחת מזון לא הייתה אופציה ריאלית באותם ימים, ומכיוון שההולכים השתוקקו לאכול קצת בשר, שלח אליהם אלוהים את הסלב, שהיא ציפור קטנה ונחמדה שנחתה מידי אחר הצהריים הישר לתוך צלחתם של ההולכים. אגב, יותם, ראית פעם סלב בארץ ישראל?
לא, אבל מכיוון שידעתי שתרצי להכשיל אותי עם השאלה, אז אני עשיתי קצת בירורים על הסלב. דיברתי איתו ומצאתי שהסלב הוא מין סוג של תרנגולת קטנה, קצת דומה לחוגלה. הוא לא מצוי בארץ ישראל, אבל הוא כן מצוי באזור אל עריש ובסיני.
והנה יש לנו עוד תמונה ממדבר סיני.
עזבנו את מצרים, הלכנו במדבר, לדעתי סיימנו את השלב השני, והנה אנחנו עומדים לפני החלק השלישי של המסע, הכניסה לארץ כנען. אבל לפני שנעשה את זה, יש לי איזו שאלה מטרידה שאני חייב לשאול כבר עכשיו.
בבקשה.
בפרק הזה חזרנו ואמרנו שאנחנו סובבים סביב הציר של שנת 1250, אני מניח שהמאזינים כבר יודעים את השנה הזאת בעל פה.
נכון.
בתוכניות קודמות חזרת ואמרת שהתנך הועלה על הכתב בבית המקדש השני, בערך למין שנת 500 לפני הספירה.
נכון, זה מה שאמרתי.
איך ידעו הסופרים שחיו בסביבות שנת 500 לפני הספירה, סופרים שלא היו במצרים ולא ראו אותם מעודם, לתאר מה קרה במצרים 750, אולי 800 שנה לפני זמנם?
תראה, יותם, השאלה כיצד הגיעו תמונות ממצרים לידי כותבי התנ״ך, מוצא אותנו מהמסע במדבר, ולוקחת אותנו לדיון מרתק, אבל שונה לחלוטין. והוא הסיפור הגדול של כתיבת התנ״ך, ובכללו כתיבת סיפור יציאת מצרים. אני מציעה שבשלב הזה ניפרד, ונחזור לשאלה שלך בפרק הבא, לאחר שנכבוש את ארץ כנען, ולאחר שנתיישב איש על אדמתו ואיש תחת תאנתו.
בסדר גמור, אז רק שנייה לפני שאני שולף את החרב מהנדן ויוצא לכבוש, אני מבקש להזכיר לך שיש לנו חוב נוסף, הפעם כלפי נערה בשם עטרה. עטרה השתתפה בכנס המאזינים של עושים היסטוריה שהתקיים במוזיאון ישראל בירושלים בשנת 2016. היא שאלה אותך מדוע בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה ולא נגיד 40 יום. הבטחת לה שתשיבי על שאלתה בתוכנית שתוקדש ליציאת מצרים, והנה אנחנו בתוכנית, והבטחות צריך לקיים.
יותם, אני לעולם לא שוכחת שאלות של מאזינים צעירים, ומכיוון שהשאלה שהעלתה עטרה קשורה קשר ישיר לשאלה שאתה העלית, גם היא תזכה לתשובה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
אם כך, לפני שניפרד, אסכם בקצרה את הפרק. סיפור יציאת מצרים גדוש מעשי ניסים שעשה האל הגדול לעם הקטן שהוציא ממצרים.
נכון.
הניסים הרבים מאפילים על הרובד ההיסטורי של הסיפור ומטשטשים אותו. יש להודות שהם אינם נשמעים אפשריים באוזנו של מי שמגדיר את עצמו חילוני ורציונלי, נניח כמוני. גם סיבה זו תורמת את חלקה לכך שרבים מטילים ספק או אפילו שוללים לגמרי את סיפור יציאת מצרים. בפרק זה הנחנו את הניסים בצד לרגע, ופנינו לכיוון שונה לגמרי, כמו שאנחנו תמיד עושים בעושים תנ"ך. הצפנו כלפי מעלה שורה ארוכה של פרטים היסטוריים שנכונים לזמן ולמקום התרחשותם. דיברנו על כך שבמשך מאות שנים, מצרים הלכה ונחלשה בשל חדירת אוכלוסיות זרות לתוכה. ושבסביבות שנת 1300 לפני הספירה, היא ספגה מכה נוספת בגלל המלחמה הממושכת בפלישתים, שהתחוללה לאורך הדלטה והחוף של הים התיכון. אמרנו שחולשת השלטון המרכזי שנוצרה בפרק זמן זה, היוותה חלון הזדמנויות לעבדים לברוח אל חירותם, ולפי התנ"ך, בני ישראל אכן היו עבדים נמלטים. הראינו שספר שמות מעלה תערוכת תמונות מרשימה של החיים שרחשו לאורך הנילוס, חיים שלא היו יכולים להתקיים בשום מקום אחר זולת הנילוס. דיברנו על חיי העבדים במצרים, על תעשיית הלבנים והגומה. הזכרנו את הזפת, שהיה חומר גלם שנמצא אך ורק במצרים. בשלב השני, הזכרנו שהמלחמה בפלישתים לאורך החוף הותירה פתח מילוט אחד ויחיד ממצרים לישראל דרך מדבר סיני. ושוב נתקלנו במאפיינים מובהקים שקיימים במדבר, אך לא בישראל. המחסור הקשה במים ובמזון, הסלב, כל אלה מאפיינים מדבריים מובהקים.
תראה אותם, הפרטים הרבים האלה הם כמו מכמונות משטרתיות שלפיהן רק אדם שחי במצרים ושהלך במדבר יכול היה לדעת עליהן. והשאלה כיצד הגיעו הפרטים הרבים האלה לידיעת כותבי התנ״ך שחיו כ-750, אולי 800 שנים מאוחר יותר, חייבת לקבל תשובה שעליה נדבר בפרק הבא, ושם גם נשלם את חובנו לעטרה, ונסביר מדוע מסע שיכול היה להסתיים בתוך חודש, ארך 40 שנה. ועד אז,
שלום ולהתראות.
ביי.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.